אמרתי פעם קודם, בשיעור הקודם, שבח אכסניה, כמו שחז"ל אמרו, שבח אכסניה, אנחנו שמחים להיות, אני שמח להיות איתכם בישיבה החשובה הזאת בנוף הגליל, ובעזרת השם תלך ותברח ותשגשג, וגם כל אחד באופן אישי. שיהיה לכם חודש טוב ולימוד שנה פורה. אז אנחנו בשיעור הזה, לא תודה, לא תודה. שתיתי כבר, תודה. במשבצת הזאת, כמו שכתוב כאן, הרב דני כתב, כן, הליכות הנהגות ציבור, נעסוק בעזרת השם במשך השנה בכל מיני שאלות, נושאים שמעסיקים את הציבור, גם מערכת הלכתיים ואמונים, אבל אני רוצה לפתוח כאן, ג' אלול היום, כמו שכתוב למעלה, נכון? ג' אלול. ג' אלול זה הזכרה של רב קוק. אז לכן, אני, השיעור היום, שיעור, דיבור יקדיש לרב קוק ולתורתו. עכשיו, זה דבר מאוד נדיר. של אדם בכלל, מדברים על ההזכרה שלו אחרי 87 שנה, זה מטורף, כן? לא יודע אם יש כאלה אנשים מעם ישראל רבים, אני לא מנסה למראה שהוא יותר טוב מכולם, כן, אבל... שאלה מה? מה עושים? או מה יש לדבר כשאנחנו מתעקשים לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כל שנה את ההזכרה הזאת? אז יש דבר ראשון, בדרך כלל, בדרך הטבע, בהזכרה, מדברים על האדם. אני עושה את זה בשני מילים, כי זה לא הנושא שלנו, כמובן, אני אסביר למה. הרב קוק היה תלמיד חכם גדול מאוד, גדול מאוד, ושמי שרוצה להסתכל קצת בספר נפש ראייה, גם לבילוד שרצי להוציא בזמן, יש שם סיפורים של חוות דעת עליו. אני אגיד לך סיפור אחד שלא כתוב שם משום מה, אני חושב שלא כתוב, ששמעתי עם רב צבי יהודה כמה פעמים. היה באותו זמן שני גדולי ישראל בעולם, היה יצחק וחנן מקובנה, ספקטרום, מקובנה היה... רבי יצחק וחנן מקובנה נחשב פוסק הדור בליטא שלפני המלחמה, תחשבו מה זה, הייתה מלאה, לפני החורבן הגדול, מלאה תלמידי חכמים ענקיים, פוסק הדור. והשני, הרב ישראל זלמן מלמנצר, שכתב את אבן עזר על הרמב״ם, שהיה בסלוצק, ועלה לארץ להיות ראשי שבת עץ חיים. והסיפור הוא שפעם אחת הרב ישראל זלמן נסע לליטא לאסוף כסף לישיבה שלו, כמו שהוא מקובל. הגיע לחדר של רב, לפגישה עם רב יצחק אלחנן, ספקטור. שאלת רב יצחק אלחנן בקובנה, כן, אתם, דיברו ככה, אתם בארץ ישראל, מי זה הרב קוק? הוא לא הכיר אותו. והתשובה שענה לו, הרב ישראל זלמן מלצר, אחד מגאוני הדור הקודם, לפי עדות עד שמיעה שהיה במקום. אמר לו משפט כזה, מה שכבודו ואני נחשבים לגדולי הדור, זה נגמר בידית של הדלת שלו. כאילו אמר לו, זה משהו רמה אחרת לגמרי. אז זה בצד האישיות. להגיד יותר גדול מכולם, פחות, אני לא יודע, אני בכלל לא חושב שמישהו מאיתנו מסוגל לתת גדולומטר למישהו בעולם. אז זו לא הנקודה העיקרית. כי עיקר, תשימו למספר אחד פה, יש גמרא חשובה בבבא קמא, על יחזקיהו. שעשו לו כבוד גדול במותו, אומרת הגמרא, שעשו, שיבו ישיבה על קברו. עכשיו, הישיבה הזאת על קברו, שם כתוב בגמרא, זה שבוע, שלושה, שבעה ימים, 30 יום. אבל רש"י ביבמות, אומר דבר מדהים. בתשובה, לגבי נושא שם תלת הרגלי, זה מוסיף שם, יש שם סיפור על, על הגונה שחיפשה פתרון והגיעה לאיזשהו, חיכתה לתלת הרגלי. זה אומר רש"י, פירוש ראשון, בשלושה רגלים. לומדים הלכות פסח והלכות סוכות, אבל אומר ככה, מהגאונים שם, תשובת הגאונים מצאתי, כל הנח רגלי דאמוראי, יום שמת בו האדם גדול, קובעים אותו לכבודו, ומדי שנה בשנה, שמגיע אותו יום, מתקבצים תלמידי חכמים, מכל סביביו, על קברו, עם שאר העם, להושיב שם ישיבה. מדרשי אומר שיש תשובת הגאונים, נוהג הזה, לשיב שיבה על קברו, זה לא רק כמו שמשהו בבבא קמא על חזקיהו למשך 30 יום ראשונים, אלא גם כל שנה. בוא נעשה ישיבה על קברו. מה זה ישיבה על קברו? מה אנחנו יכולים ללמוד היום הזה ג' אלול מתורת רב קוק? אז בכוונה הפתי בהתחלה פה, מה הרבה כן לומדים, בסדר? הרבה לומדים את מספר שניים פה בסוף, בן אדם עלה, למעלה עלה, כוח אז לך, אני מיד אסביר קצת מה דעתי על המשפט הזה גם כן. באמת עכשיו בדרך לכאן, רציתי לשמוע משהו בטלפון, לא עבד משום מה, אז פתחתי כל מורשת, יש שם תוכנית שלמה, שירים של רב קוק, משעה 2 עד 4, אני שמעתי רק עד שהגעתי לכאן. אז השיר הראשון, עלה למעלה עלה. שמיע אותו בביצוע כזה, ביצוע כזה, באמת השיר הזה ממלא המון אנשים, תופס המון אנשים. אז לפני שנראה שהשיר הזה זה לא העיקר אצל הרב קוק, גם השיר הזה עצמו, כן. הרי זה לא שיר, זה פסקה באורות הקודש, כן, פירוש. בואו נקרא את הפסקה הזאת. תבינו כמה אנשים אפילו את זה לא מבינים. אבל באמת, לא אחדש לכם שום דבר, אם אומר שההבנה הפשוטה זה, אין לך כוח להתמודד עם הקשיים. באמת, היום הדור שלנו, בגלל הסיבוכי החיים, שהוא תמיד, כן, לא חשוב, עסוק הרבה באיך לחזק את היכולת ואת העמידה ואת התמודדות ואת ההתגברות וקשיים ומשברים ומבחנים, מה, שם יעזור. ולכן אוהבים לצטט את השיר, לשיר את השיר הזה, להגיד, עלה, כוח עז לך, כנפי רוח, תעמוד באתגרים. ולא רק זה, גם האמת, אני אגיד לכם את האמת שאחר כך, גם השירים ששמעתי אחר כך, כמעט כל השירים שהלחינו מהרב קוק, זה מהסוג הזה, תהיה חזק, תהיה טוב, תגבר, זה הנקודה. אז בואו נקרא קודם כל את הפסקה כולה, קצת כדי להכיר את מה שהרב קוק אומר, אולי למדתי, אבל מי שגם למד יחזור על זה, תראו מה כתוב כאן. אם תרצה בן אדם, הבן אדם כתוב לפני זה, רק המשורר חיבר את זה ישר לסוף. בן אדם עלה למעלה, לא כתוב. בן אדם, פוק, עלה למעלה. הסתכל באור השכינה, בכל היקום. הסתכל בעדן החיים השמיימיים, איך הם מתפלשים בכל פינה וזווית בחיים, הרוחניים והחומריים נגד עיני בשרך, נגד עיני רוחך, התבונן בפלאי היצירה וחיי האלוהות שלהם. לא בתור איזה תוכנית קאה, שמתרחקים, ממרחקים אתה מציג מהם. תסתכל על הופעת השם בעולם, אומר הרב, לא כתוכנית קאה, אלא דע את המציאות שאתה חי בתוכה. ומזה ידע את עצמך. הרב פותח את הפסקה באמירה בן אדם, בן אדם, בן אדם. תסתכל, תכיר את העולם, תדע את השם. ולדעת את השם זה אחד המוטיבים הכי מרכזיים אצל הרב קוק, לא לחינם, הספרים שנקראים אורות. הוא מדבר הרבה על להאיר, להאיר בין עיני הדת ואור השכל ועומק הבנה, זה כל הזמן, כל הזמן. וכן, הקריאה של הרב פה זה להסתכל באור השכינה. השכינה זה עם ישראל. השכינה היא לא כל אחד מאיתנו פרטי, השכינה שרואה על עם ישראל. ואז הוא אומר, ואחרי זה דע את עצמך, את עולמך, את הדב שלך, ואז עלה למעלה עלה. תבינו שאפילו המשפט הזה עצמו, אפילו הפסקה הזאת עצמה, אין עניינה להגיד לאדם תהיה חזק. בסדר, תהיה חזק זה חשוב מאוד. לא צריך שזה את הרב קוק. יש ברוך השם מנהל פסיכולוגים, מנחים, מנריחים, מרצים, הכל בסדר. זה הנקודה הראשונה, אבל לא רק זה. כי הנקודה השנייה הקריטי שהרב קוק זה לא העיקר שבו. אני אקריא לכם את המשפט שהנזיר כותב בפרט אורות הקודש, במבוא לאורות הקודש. הנזיר פה מסדר את ה... כן, נקרא לקרוא את הקדמה של הנזיר פה, איך הוא הקריא את הרב קוק, ואיך הוא קיבל ממנו אותה. את ההנחיה לכתוב את אורות הקודש, אז הוא עושה כאן סדר של דברים, ואחר כך הוא כותב, חוכמת הקודש, מוצאה ומגמת. חוכמת הקודש זה החוכמה שבה הוא מפרט איך על פי המבינים את המושגים שרוצים קצת לשמוע, כן, הקודש הכללי, אחריות העולמית, אחדות הכוללת, הטוב הכללי, נהנים קופינקויות מעצבנות כרגיל. ואז מה עניינה של חוכמת הקודש? שימו לב, מוצאה חוכמת הקודש של הרב קוקן, הוא כללות נשמות ישראל, ומגמתה גאולת כנסת ישראל ותחיית הקודש שלה. זה המבט של הרב קוק, לפי הנזיר. וכאן היה דבר הרב. אמר לו הרבה פעמים, בהבדל דרכו מהחסידות החדשה, החסידות החדשה פה של הבשת. למה חדשה? כי חסידות ישנה, זה חסיד. הבשת לא מציא את החסיד, לא צריך להגזים. חסידות חדשה, הרב משתמש בביטוי הזה, לדבר על החסידים. כן, היה דבר הרב בהבדל דרכו מהחסידות החדשה, אני בונה האומה. הרב כאן שם את האצבע על הבדל קריטי בין העיסוק המרבי של כל החסידיות באשר הם, שזה הפרט, וזה מותר, בסדר גמור. אבל החידוש הגדול שלו, והבירור הגדול שלו זה בעניין האומה. ונקודת המוצא של הרב פה היא ברורה. הרב אומר, אני אסביר את בצורה פשוטה, בהגיונית. צריך להבין רבותה, אני אגיד לך, יש גמרא מפורסמת, מסכת סוטה. גמרא, דיברנו על השכינה קודם, כן, על הבן אדם מעלה למעלה, השכינה. יש גמרא בסוטה על שמשון הגיבור. בגלל שכתוב שם גמרא של סוטה, אחרי עיניה, אז מביאים את שמשון הגיבור, יש שם איזה דף וחצי, לא זוכר. אגדת אותו על שמשון הגיבור, שלח אחר עיניו. ואז הגמרא, אחד המדרשים, כתוב שם בסוף פרק י"ג, ותחל לשופטים, רוח השם נפעמו במחנה דן, מנצור אבן אשתות. הפשט הוא שרוח השם פיימה בו, כי באמת רוח השם פיימה בו, הוא גם אחזר ברוח השם כשהוא הרג את אשתי וכו'. אומרת הגמרא, משפט מוזר, שהייתה שכינה מקשקשת לפניו בזוג. זוג זה פעמון, פעמון ורימון. לפעמו, מנשון פעמון, שהשכינה הייתה רוקדת לפני שמשון עם פעמון. מה זה בא להגיד? אז אני המצאתי הסבר לדבר הזה, אני אסביר אותו בצורה ציורית שאני המצאתי אותה. ואני אגיד לכם מה הכוונה. בואו נסביר את זה ככה. כששמשון הגיבור פעל, שמשון הגיבור היה מצב קשה מאוד בעם ישראל. קשה מאוד. מה זה קשה? כבר סוף שופטים, שופט אחרון, ועם ישראל יידרדר וידרדר וידרדר, בסוף שופטים כולו עוסק בהידרדרות שלנו, בשבר הלאומי שלנו. עד הריסוק הגמור שהביא לשני התוצאות הנוראות של פסל מלכה ולגש בגבעה. וכבר עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא מוצא שום אדם בכל העם להנהיג את ישראל. אפילו לא בן אישה זונה כמו יפתח. אלא מה השם עושה? ממציא אדם. לוקח שני אנשים, עם הארץ ואשתו, עם מנוח, ומוציא מהם ילד מוזר. למה נזיר, איך הוא נזיר, זו שאלה גדולה, לא נכנס לזה עכשיו. ואז במצב הזה, תראו לעצמכם עכשיו סיפור שמצאתי. באותו זמן שמשון פעל באזור בית שמש, בצורה, שם הפלישתים היו בעיקר. חמשת הפלישתים, זה אשקלון, אשדוד וכו'. ובחברון, משבט יהודה, ישבו אנשי שבט יהודה. שבט יהודה מתגלים בסבר, בסוגריים, בשמשון הגיבור שבאים להסגיר אותו לפלישתים. זה מעניין. נעזוב עכשיו את המסגירים, את הסזון הראשון, אלא תחשבו לעצמכם, יושבים שם לומדים תורה. שני חבר'ה בישיבת שבי חברון, הראשונה, לפני של רב לחיו. לומדים תורה, וכרגיל לומדים תורה, פעמים קצת מדברים, לא יותר מדי, פעם בשנה ככה שתי דקות, זה מה שקורא לכל חברות הטובה, ואומר אחד השני, שמעת? שמשון! אומר לו, מי זה שמשון? שמשון! אחד, מסתובב שם אזור מצורה ומרגיז את הפלישתים. מרגיז את הפלישתים? אוי ואבוי. אוי ואבוי. למה להתגרות? אסור להתגרות בגוי, מה הוא עושה? זה כתוב בתורה, הם באו ואומרו לו, למה אתה מרגיז את פלישתים עלינו? זה כתוב בספר. טוב. אומר, לא יודע, לא, לא חשוב, לא חשוב. מה, אני אומר, מה אכפת לך? מה אכפת לך? שם הפלישתים, אנחנו פה, בוא נלמד. אומר, האמת היא, זה לא רק זה. שמעתי אומרים, שמתעסקים עם פלישתיות. אוי, בושה וחרבה, פלישתיות, אוי, איזה פריצס, אוי. טוב, בואו נלמד תורה אנחנו, ושמשון הגיבור שידך לאן שרוצה, תעזור. איך שנגמר השיחה, נכנס אליהו הנביא לבית המדרש, חופש לה איזשהו זקן כזה כדרכו, אבל תגידו לי חבר'ה, יש לי שאלה שמעסיקה אותי הרבה. איפה השכינה נמצאת עכשיו, אתם יודעים? השכינה? אני שואל את עצמי, איפה השכינה אני מצטרך? אמרו לו, מה השאלה? פה, בבית המדרש. לא, רוקדת עם שמשון הגיבור. זה הגמרא. כי במקום שבו נמצאת התנוצצות מלוכלה ביותר של עם ישראל, שם השם נמצא. לכן יצר אותנו, עם זה יצרתי לי, הוציא אותנו למצרים, כל יצירת ישראל היא זאת. ולכן גם אני חוזר לעכשיו. עם כל הכבוד והערכה והאכפתיות והעיסוק בכל מיני תהליכים שקורים בעולם היום ובעם ישראל בפרט ובציבור הדתי אפילו, התהליך שהקדוש ברוך הוא עושה פה, ברור לי בלי שום ספק, זה החזרת ישראל לארצו. כי זה היסוד של הופעת השם בעולם. כי זה כל העניין של יצירת עם ישראל. והשם השם עוסק בזה. ולכן הרב קוקין חושב על הפתיחה שפתחתי על העלה, מה לעלה? מה שהנזיר אומר, אורות הקודש לא עוסק הרי בבניין האומה כל כך. זה לא משנה, כי זה עניין מגמתה של חוכמת הקודש. הנזיר מסביר פה גם בעוד מקומות במבוא, שכל, אצל הרב קוק גם תהליכים פרטיים, בסדר? יצירה, אדם, אישיות, כוחות, התמודדות, התעלות, התפתחות, מדע, מה שאתה רוצה. הכל הוא בודק לאור תהליך הגאולה. זה העיקר אצלו. שהגאולה היא מביאה את זה, היא גורמת לזה, היא מזקיקה את זה, וכו' וכו' וכו'. לכן, עם כל הכבוד לעיסוק של הרב בדברים נחמדים לפרט, העיקר שבישיבה על קברו זה ללמוד איך הוא בונה האומה. ולכן אני מגיע פה לנקודה המרכזית. אני חושב שעלינו, יש אנשים חושבים שאלה כבר נמאס בכל ההתעקשות. ראיתי עכשיו במקרה באינטרנט, אחד כותב, לא יודע, בתגובה למישהו אחר שכתב מאמר, מה זה לקחת רב אחד? לעשות אותו כל העולם כולו. מה? אז הוא אמר, הרב קוק. בסדר. הייתי שואל אותו בכלל, ראית מה הרב קוק אמר קודם כל? זה. תבינו, אנחנו לא סוכנים של הרב קוק. אני וחבריי ורבותיי לא מקבלים אחוזים על הספרים שלו ולא על התורה שלו. אנחנו חושבים שהתורה, אני, הקטן ואחרים גדולים ממני, חושבים שהתורה שלו היא יסודית והכרחית, ובעיקר בתחום הזה, בונה האומה. לכן, עיקר ישיבה על קברו שצריך לעשות באופן מטאפורי, היום ובכל יום, זה ללמוד תורת הגאולה שלו. זה מה שבאתי לזה. וגם את תחולת התחייה הדומית שלו. ופה אני רוצה כדי לחזק את עצמנו, לראות פה שתי פסקאות מספר 3 מאיגרת הקנה. איגרת הקנה, תף קוף נוני, התפרסמה בישיבות בגלל חלק שלה שעוסק בסגולת ישראל, זאת השם עם השיעור הקודם, נמנע לזה בהמשך, אבל יש בה הרבה דברים. אבל הבאתי כאן מתוך השני דברים, אם אני מכותב אותה לרדב"ז, רבי יעקב דוד מילובסקי, היה תלמיד חכם עצום, הוא כותב פירוש על ירושלמי, ריד, זה הוא, ריד ירושלמי, זה הוא. כל הירושלמים מפרשים את המזרח רונים, אין שם ראשונים על ירושלמי. והוא היה, כתב שיעור, בית דוד, היה תלמיד חכם גדול. והוא עלה לארץ, והרב קוק הכיר אותו, והחברים טובים, חברים טובים מתווכחים בכל מה שזז. שום דבר הם לא הסכימו ביניהם. לא בהלכה ולא בהגדה. והאיגרת הזאת רובה עוסקת בנושא של היתר המכירה, הוא היה אחד מהמתנגדים החריפים היתר המכירה, דרך אגב יצחק אלחונן מקובנה תמך ביתר המכירה, זה לא נושא עכשיו. ושם תרומה כותב לו שם, שימו לב, אני קורא פה מספר 3. הרבה, הרבה מאוד, יגעתי בהנחתי, עד שיעיר הקדוש ברוך הוא, זה לא היתר המכירה פה, זה, אמרתי, האיגרת יש בה המון דברים, חלק השקפתיים, חלק הלכתיים, והוא כותב כאן על ההשקפה שלו. עד שיעיר השם את רוחי ויכוון את לבבי ללכת בתומי בדרך קודש זאת, לקדש שם שמיים, לחבב את התורה ולומדיה על הבריאות, לקרב רבים לתורה, לרבות עוז, יומץ התיישבות, עם השם על אדמת קודשו. כי הרב קוק לא רק קרב אנשים לתורה, גם לא הספיק הרבה לקרב בחיים הקצרים, אלא לרבות עוז ואומץ התיישבות, עם השם על ארצו, קרית, בניין האומה, הוא כותב עוד. מה שכאבו נעקר, הוא מגיב למה שהרדב"ז כתב לו, על שאיש כמוני ילך בדרך כזאת, דרך מסוכן, מה שיריבני בטובו לומר שאני אדם גדול, לא יתה אותי להכיר שפלותי ורקי הפרוט שלא נחשב, אבל הדרך שאני אדרך עליה, עובדת השם יתברך, ידע אדוני, שהרבה עמלתי עליה בדמי, בבשרי, במוח עצמותיי, בכל כוחותיי, עד שירא השם יתברך את עיניו. אני יוצר במקום הזה קודם כל. שימו לב איך הוא מעיד על עצמו. זה לא יצא לו משאבול, רבותיי. זה לא יצא לו משאבול, ממש לא. הוא השקיע את אישיותו באופן, הוא היה כישרון עצום, אני אומר, בדיוק שהכישרון האלוקי שלו זה היה, למד לו לנס, בזכות זה הוא עשה את זה. למד, הוא היה לו הבנה, ידיעה עצומה, באמת, ידיעה שלו בתורה, בכל התורה כולה, בנגלה ובנסתר, עבר על הש"ס מאות פעמים, ועל הזוהר ועל כתבי הארי, ידע את הכל. תמיד חכם גדול, יש כאלה עוד, ברוך השם, היו, יש. והוא אומר, כל זה, כל הכישרון הזה הוא השתמש כדי לעשות את העבודה הזאת. ועל זה השקעתי בדמי ובשרי. עכשיו כותב ככה, שימו לב, זה לגבי ההשקעה. לגבי הביטחון בדרך אני קורא את ההמשך. ולפניי איננה דרך מסוכנת כלל, אם דרך הקודש יקרא לה. ובזוהר אמרו, על הפסוק אורך צדיקים כאור נוגה הולך באור הנכון היום, אפילו אורך האחדת דבדין צדיקאיה כאור נוגה הולך באור, אומר הזוהר, אורך צדיקים, כאור הולך פירושו, צדיקים, מישהו צדיק. אז הדרך שלו היא תמיד מצליחה. אפילו חדשה. אבל אומר רב ככה, אני בעוני לא רגוי לשם צדיק. הדבר שאני יכול להגיד שאני בינוני. אבל האורך שאני מתאמץ ללכת בה, ברוך השם, אורח צדיקים באין שום ספק. כל מי שינהג כמותי, מתחבר עמי בתורה, עבודת השם יתברך, בחפץ לב, אמונת חכמים, באמיתית יזכה לראות את האור באמת. זה מדהים לראות את זה. עכשיו רבותה, אני לא אומר שבגלל זה צריכים להסכים עם הרב קוק. לא, לא. אין שום חובה להסכים עם מישהו שאומר שהוא צודק. אפילו שהוא הרב קוק. צריך להבין מה שהוא אומר. להבין מה שהוא אומר. לדקלם, לצטט, זה לא מספיק. זה גם לא צריכים, גם זה לא יעזור יותר מדי. אני אומר רק מראה את הציטוטים הללו מהאיגרת, להראות, זה מדהים לקרוא את זה. זה מדהים לקרוא את זה, מדהים לקרוא איך אדם מעיד על עצמו. הוא ראה את עצמו, כמו שאומר לנזיר, אני בונה האומה. הוא מה שהאמין בזה, הוא היה משהו, בער בתוכו, באופן כזה, מיוחד, דבר, הוא גאה לו גם אהבת השם. רצית לסיפר שפעם אחת, הוא אמר לרב חרלף, כמו שאני נשרח מאהבת השם, הוא היה איש צדיק מיוחד ממנו, צדיק גדול, אבל אני אומר שוב, את כל צדיקותו וכישרונו וידיעותיו והגהרת התורה שלו, הקדיש לזה. לכן צריכים את זה להכיר. עכשיו, כדי להיכנס להכיר רק כמה גישות עקרוניות. נתחיל לראה מספר 4, מה המגמה של כל זה, שימו לב. בכל עת שמתגלים מקרים ומורות, יצאתי זה מאיזה הקשר גדול, אבל זה עומד מצד עצמו. רעיונות, מחשבות, להרים נס של קירוב גאולה וישועה. בין שהיא גשמית, בין שהיא רוחנית. שיש בעולם אירועים שהם מקרבים גאולה. הנה למשל, הקמת מדינת ישראל. או הצהרת בלפור לפני זה, הרב קוק לא היה בהקמת מדינת ישראל, הוא לא זכה. או החלטת האומות המאוחדות. מה עושים עם זה? הדת מכרת את אור השם החי ומופיע בהם. אם יש לך דעת עמוקה, תשמע מה השם אומר לך. מה השם עושה פה? איך תשמע מה שמעשה לך? תלמד. עכשיו, לא מהרגש, לא מהקישקע. תלמד. הדעת. הדעת, דעת צריכים לקנות דעת, כן? דעת קנה. בדעת מכרת את אור השם, ואת כל השם הדובר מתוכה. מה השם עושה פה? מה השם אומר פה? והמשפט הבא. וכל אשר תיטיב הדעת להכירו, כתגלה את האורות של המסיבות, ישרם אל מטרתם. זה נוסחה קריטית. הוא אומר, כאשר יש הופעה אלוקית בעולם, והיא מסובכת, אתה רוצה לשחרר את הסיבוכים? תבין את השם. היא, כל הסיבוכים, זה לא רק מגאולת ישראל, זה כל העולם כולו ככה. כל העולם שלו סובל מידיעת השם. אומרים בראש השנה, עוד מעט נתפלל, קרוב, לא יכולה לא כבודיך, ומה? ידע כל פעול, כי אתה פעלתו. יבין, כל יצור כתה יצרתו, זה לא זהו, כזה קטן. העולם לא מצליח להסתדר אם הוא לא מבין מה השם עושה. הבנה מה השם עושה, פותרת את הבעיות. זה נכון לכל אדם אשר הוא אדם. בשבעתיים, זה מה שכתוב כאן. לכן, המגמה של הרב, וכל התורה שהשקיעה את הנשמה שלו בה, זה להבין את השם. להבין את השם. עכשיו, עוד הערה שנייה. הערה שנייה מספר 5. ואז נגיע למשהו יותר קונקרטי, מה קורה עם הרב קוק, איך הסתכלו עליו. מספר 5 זה דוגמה אחת קטנה. קודם למדתי עם החבר'ה בשיעור הקודם, על המשל הבאר, שלא נכחיש את החוש. הרב לא מתווכח עם אף אחד על המציאות. המציאות היא קשה. אז תראו, הוא כותב כאן, זה איגרת הקנה שוב. זה הקטע הפורסם שלומדים אותו בישיבות על סגולת ישראל. אז הוא כותב, דורן, נתרבו, נשמות רבות. לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי זה נושא בצד עצמו, רק למשפט הבא תבינו. הם שפלות מאוד בעיני הבחירה, על כן הם נגועים במעשים רעים רבים. ודעות רעות מאוד שהם ישברים. אני עוצר במקום הזה מספיק. יושב אדם וכותב, הוא רוצה להגיד בז, בעיקרת הזאת. שמע, זה הצד הסגולה והבחירה, מי שלמד, ילמד, בעזרת השם, זה לא נושא שלנו עכשיו. אבל כשהוא מגיע לדבר על ההשקפות שלהם, על ההתנהלות שלהם, זה אנשים שמעשים רעים רבים, ודעות רעות מאוד שהם ישברים. מה זה שהם ישברים רוב? זה לא משהו? בבקשה, כן.
מה זה דעות רעות? למה דעה זה דבר רע?
לא, דעות... למה דעה זה דבר רע? כי אם היא רע, זה דעה רע. מה זה דעה רעה? כפירה זה דעה רעה?
דבר לא. לא, כפירה מה עשים זה הרע? לא יכולה להיות גם שאלה, לא?
שאלה, ואם יש תשובה שכופרת, שאלה, בסדר, אם אדם כופר. תראית, אין לנו כאילו. סליחה שאני אומר לך. זה דבר טוב או רע?
רע.
אז לא. מה ששאלת זה שאין לך תשובה מאוד פשוטה, אין דבר כזה. דעות מאוד חשובות. המחשבה של עולם המערבי. דוגמה קטנה, לפני כמה ימים ישבתי באיזה מקום דיברו, אז דיברו על החבדניקים, על המשיחיסטים של החבדניקים. אז מישהו אמר, מה משנה? הם אנשים טובים. אמרתי, מה זה, מה זה משנה? העולם שלנו סובל לא בגלל מעשים, בגלל דעות. הדעות עושות את המעשים. ברור לנו, הדעות, ההשקפות הן יסודות כל החיים שלנו. כל עוד יהיו דעות מבולבלות לכל סוג שהוא, העולם לא יהיה טוב. ברור, צריך לדעת, הנה מה אמרנו כל הזמן, לדעת, כן, למעלה, מספר שניים, הסתכל באור השכינה, דע את השם. לדעת את השם זה לדעת איך להתנהג, מה האמת, מה השקר, מה נכון, מה לא נכון, זה מאוד חשוב. זה הסתכלות לא נכונה, לחשוב ש... מה משנה מה אני חושב, עיקר שאני עושה טוב, לא! כי אם אתה חושב על הנכון, אתה ומישהו גם אם יעשה וגם אם לא יעשה, גם אם לא יעשה, לא משנה. עצם המחשבה המקולקלת היא לא טובה, היא רעה. רע לעולם שאנשים לא יודעים את האמת. רע לעולם. עוד לפני שזה עשה דברים רעים. כך שהשאלה שלך היא חשובה, עכשיו שימו לב. אם כן ראינו שני דברים, להראות שתי נקודות, א', המגמה עכשיו, ב', שהרב לא יתעלם. כן, אמרתי, השם ישמרנו, זה כמו גבל. את הרב כל כך היה מוטרד מהדעות הרעות שהוא הוציא הרעת שלו, השם ישמו. כאילו מה השם ישמו? זה לא מידע, השם ישמו. עכשיו אני רוצה לעבור כמו שאמרתי, מה יצא עם הרב קוק הזה? אנחנו היינו עוסקים בזה. נתחיל מהעולם החרדי. אני אומר בצורה הכי תמימה בעולם, היה מצופה שעל פי הסדר הנכון, איש כזה יגרו אחריו עולם תורה שלם. אני אומר לכם דוגרי, תגידו שאני נאיבי, בסדר. שעולם התורה יגיד, וואלה, וואה, איזה יופי. מישהו פה כותב תורה איך להבין את הגאולה הזאת. שום דבר. הבאתי לכם דוגמה של שום דבר, מאוד חשובה, גם הספר שלי הבאתי זה בהגנמה, כי זה גם קשור אליי קצת אישית ומשפחתית בגלל החסידות גור. רבי מגור. רבי מגור, מה שכתוב פה, אבא מרדכי, הרבי השלישי מגור, חסידות גור, הוקמה על ידי חידושי ערים, רבי יצחק מאיר מוורשה, אחרי פטירת הקוצקר, שהוא התלמיד שלו, מגור. אחרי 7 שנים אחרי זה נפטר, ואחרי 4 שנים, לא היו לו ילדים, כולם מתו בחייו, כל הילדים מתו בחייו. 10 ילדים הוא איבד בחייו, שם לא נדע. הנכד שלו, רבי יהודה אריה לב, בשפת אמת, ירש את מקומו ונשא רבי. כשהוא נפטר על שפת אמת, אז הבן שלו הגדול, אבא מרדכי נשא רבי. הוא היה רבי בגור. הוא הגיע לארץ בשנות ה-20 כמה פעמים, קודם כן, לפני 100 שנה, כמה פעמים. ובראשון, תפריש פי א', הוא הגיע לארץ ופגש את הרב קוק. מה פגש את הרב קוק? כשהוא פגש את הרב קוק, יודעים את זה, זה סופר בהרבה מקומות. אבל הוא עשה את זה, כי הוא רצה לדעת מה זה הרב קוק. שמע, הרב קוק, הרב קוק, הרב קוק. הוא כותב, ולא הבאתי את כל האיגרת. שחשבתי שהרב קוק איזה מודרני כזה, כזה קצת פיקוריסט כזה, ככה, משהו כזה. לא חשב. יש סיפור דרך אגב על מישהו אחר, מור גרינשטרן, זה מייסד בני ברק. יהודי חרדי שייסד בבני ברק, והוא הגיע לארץ, הוא הקים את בני ברק. כשהוא בא לארץ, פגש את הרב קוק. הוא כותב בזיכרונותיו על ההלם שהיה לו שהוא נכנס לחדר של הרב קוק. הוא אמר לו, הרב קוק, הרב ראשי וזה, תדבר איתו. הוא אומר, נכנסתי וכמעט התעלפתי. אז הייתי בקושי איזה רב מודרני כזה, חליפה קצרה, איזה כובע כזה, פתאום הוא רואה אדם עם ספודיק וזה, הוא כמעט התעלב במקום. איזה אנשים עושים לעצמם שטיות בראש. אבא מרדכי, האם ראה אמת, רצה לפגוש את הרב קוק. הסיפור הוא שהוא הגיע לארץ, לא כתוב פה באיגרת, אבל אני שמעתי איזה מחסידי גור, הגיע לארץ, מיפו נסע בעגלה לירושלים, הלך לכותל. ואז באותו זמן, היו בירושלים חסידי גור בודדים שעלו לארץ לפניו, שעלו לארץ. כל אחד רוצה לשבת עליו הביתה. הוא אומר, לא, עכשיו הולכים לאמר הדעתרה. מושוע עד אמר הדעתרה. הם לא הכירו ברבנות שלו בכלל הרי. הרבנות של הרב, הרב זוננפלד קרא לו עד סוף ימיו, הרב של יפו. עד סוף ימיו, שהרב ראשי, הרב של יפו. יפו לא אכפת לי, פה אתה לא רב, לא מכירים לך. והוא רצה לפגוש אותו. הלך אליו הביתה. ישב איתו שיחה ארוכה. ויצא מה להתפעלות. והם מספרים שהיה עושה מעשה. שיצאו מהשיחה, עשו, פתחו שולחן, מה שנקרא, ואכלו שם, והרבי מגור, עיני החסידים, לקח שיריים של הרב קוק ואכל אותם. אבל אחרי זה הוא כתב מכתב. המכתב הוא לפניכם, מכתב לא פשוט בכלל. הבאתי את הפסקה הקשה ביותר, מספר 6. הרב הגאון הרב אברהם קוק שיחיה, איש אשכולות. זה גמרא בסוף סוטה, רבי יוסי מליעזר, מי שמת, בטלו אשכולות. איש שהכל בו, אומרת הגמרא. מידות, תורה, מידות תרומיות. אבל אהבתו לציון עוברת כל גבול. הוא אומר על תמת האור, מראה לו פנים, כאותו שאמרו חז"ל ברובין על רבי מאיר, כן, שלא היה בדורו כמותו, ולכן אין הלכה כמותו, כי לא ידעו לסוף דעתו. אי אפשר להבין אותו, תעזבו, אי אפשר להבין אותו. ומזה באו הדברים הזרים שהם חיבוריו. והרבה התווכחתי איתו. אם כוונתו רצויה, אבל, כמו שאומר המכוזרי המפורסם, שנותן יד לפושעים. שכולות עומדים במרדם, חלים מכל קודש, להגדיל ההתאמנות, ההתאמנות, זה סיפור על פרק ל"ד דברות התחייה, כן? על ההתאמנות. זה הרגיז אותם, וואי וואי וואי. לא בסדר, כתבו פשקווילים, התאמנות, מה? הם מצחיקים יותר חרדים, בגלל שהוא כתב קטעים הרבה יותר מסובכים מזה. זה בעיניי זה אחד מהכי קלים. הרבה יותר מרגיזים מאשר הקלים. התאמנות איתם. להחניפם באופן נבהל. לקרות להם, שלום אליכם, מלך השרת, ודאי מליצה. זה מרגיז החרדים. הוא דרך אגב כותב במכתב שהוא הלך לרב קוק גם כי להכיר אותו. גם לעשות שלום, הוא אמר בירושלים והכל מחולק. היו שם מחלקות מטורפות. הרב קוק, תדעו לכם, דרפו אותו באופן חריף ביותר. בטח שמעתם על החפץ חיים שיצא מהכנסייה הגדולה בגלל שהגיעו אנשים שרדפו את הרב קוק, הם לא רצו לשבת לידם. חטפו אותו, שפכו עליו שופרים, שלא נדע. קשה. אז הוא רצה, ואז הוא אומר ככה, מחזיק את החרדים. גם שיטתו בעלת הניצוצות, דרך מסוכן. כל עוד שאינם שווים בפשע, אז הניצוצות, אין בהם ממש. זה בשבת. בשבת, לא? והביא בזה סכנה לנפשות טהורות ונקיות. שהתחברו לפושעים, וגם סכנה על זה העסק. בקיצור, לעזוב אותו. כלומר שגם הרבי מגור, שהיחידי שממש ניסה להבין אותו, הוא לא ניסה להבין אותו, במחילה, הוא לא ניסה להבין אותו. אני מצטער להגיד את זה. אני בטוח שרבי מגור יכול להבין את, היה יכול להבין את הרב קוק יותר טוב. מה שאומר, הסתכל, שמע קצת, הלך הביתה. הוא לא למד ערות, הוא לא... אבל הוא היה אחד היחידים שניסו להבין. השאר לא התעסקו עם זה בכלל. והיום מי מכיר, מי יודע, מה יודעים? אין אף חרדי שיש לו שמץ מושג מה הרב קוק אמר. שמץ מושג, ממש ככה. יש... עכשיו דבר מעניין, לפני 30 שנה, עד לפני 30-40 שנה, בכלל הרב קוק לא נחשב ביניהם בכלל, לפני 30-40 שנה היה איזה מהפך, לא יודע בדיוק איך זה קרה, שהם הבינו שזה אדם גדול, ואז המציאו לפני 40 שנה תפיסה חדשה, הוא היה אדם גדול ואתם לא הבנתם אותו. אז אני שמעתי זה פעם, היה לי פעם סיפור חי, בא איזה חרדי, פגשתי באיזה מקום, לא חשוב, רם חרדי בישיבה בירושלים, הוא אמר לי את המשפט הזה, אמרת, אתה יודע מה? קודם כל, מה שאמרת זה הזוי. אתה לא למדת את זה בכלל. אני למדתי, איך אתה יודע מה שהבנתי, לא הבנתי. אתה תלמד, תראי אם הבנתי מה אתה אומר, לא הבנתי. לא למדת את זה, אני יודע מה, אתה לא הבנת. אתה תלמד, חכה, זה בדיחה, כן. אבל אחרי זה אמרת, בוא נגיד לך. אני אעשה, תרגיל פשוט, אני אקח על הספר של הרב קוק. תסביר מה שאתה רוצה. וזהו זה. פתחתי לספר של הרב קוק משהו חשוב. איך אפשר להגיד דבר כזה? אמרתי, בסדר, הבנתי. הוא הבין, הוא לא מקבל את זה, מה הקשקוש הזה? כי הם לא מבינים. אז החרדים, גמרנו, שרינו הגדול, אני אומר באמת, הרב הקוק היה שליח אלוקי להאיר את הגאולה, ממש ככה, אני לא פחות מזה. אם היינו זוכים, היינו רואים את כל עולם התורה, אבל לא זכינו, אז ייקח יותר זמן בעזרת השם. עכשיו אני עובר לציבור שלנו. הציבור שלנו, אמרתי בשיעור הקודם קצת, המזרחי, כן, לא התחילו בכלל מהרב קוק, הרב ריינס, זצ"ל. ולא יותר מדי למדו אותו. אז בהתחלה לא למדו בכלל. אתם צריכים לדעת שאני הייתי בגילכם, מי הכיר את הרב קוק? שמעו את השם שלו, אבל אני גרתי בכפר הורה, שנקרא על שמו. שאני יותר קרוב מזה, אבל כמה עסקו בזה, כמה ידעו מזה הרב קוק. כל שעסקו בזה. אז התחילה, כן, ההתחדשות של מרכז הרב התחילה בתשי"ד בערך, כבר 70 שנה כמעט. ואז התחילה העסק, כן, כל השבט איתנים המפורסם, הרב צפניה, והרב יעקב אריאל, והרב מלמד. אבל לאט לאט התחיל העסק להתקדם. אבל אני אגיד לכם חבר'ה, גם היום, לא מבינים. לא מבינים. אני אספר עכשיו סיפור אחד קטן, סיפור טרגי מאוד. אחרי ההתנתקות מגוש קטיף, אנחנו בדולב, היינו קשורים בהתנתקות למשאב גדיד. היינו יוצאים בשבת, אחר כך הייתי שם בזמן הגוש עצמו. חוויות לא פשוטות עברנו שם. ואחרי זה, הם פונו לבית מלון בנווה אילן. ואז בסוף זה מתשובה של תפשין סמכבב, כן? הגענו להם, האנשי הדולב ותלמון, שיעורים לערב לימוד כזה, מוצאי שבת תשובה. באתי לשם, עברתי שיעור, ובהפסקה בא אליי אחד מהאנשים, לא הכרתי אותו אישית. הוא בוגר ישיבת נווה דקלים, שם, בגוש. הוא אומר לי משפט כזה. עד לפני כמה חודשים, קרי, עד ההתנתקות, התכוון, הבנתי, האמנתי, שמדינת ישראל היא יסוד, יישא השם בעולם. עכשיו, לא מבין אותו. האמת, הייתי צריך לשתוק. לא נדעדה משעת כעסו, משעת צהרו, אבל אני... פשוט זה התריע, אמרת לו, תגיד. אם היית אומר לי, שעד לפני כמה חודשים אמנת שעד התחלת דגולה, ועכשיו לא, אני לא מסכים איתך, כי עכשיו הגולה לא תלויה בגוש קטיף היקר ונחמד. אבל אתה אמרת, מה אמרת? אתה אומר לי שאתה עד לפני כמה חודשים האמנת שמדינת ישראל, עם התרבות שלה, עם המשפט שלה, היא יסוד כזה שם בעולם? מה באמת? אז אם הבנת, אז מה קרה עכשיו לזה? חושב שתי דקות, אומר, אף פעם נאמנתי בזה. למה הדבר דומה? זוג חי בסכסוכים שלא נדע, אם למטפל זוגי הידוע, יש הרבה. ואומר לו, הבא למטפל, האמת היא, עד האירוע הזה, אשתי הייתה בשבילי אור העולם. ועכשיו, אחרי זה, לא יודע מה בדיוק היה שם, אמנם מטפל. שואל אותו איזה שאלה, באמת? ככה, האמת היא אף פעם לא הייתה כלום. ותבינו, הבחור הזה לא הבין כלום. הוא דקלם, הוא התפעל במשפט הזה. מדינת ישראל יסוד, כיסא שם, וואה. הוא לא הבין את זה. אם היה מנסה להבין למה, איך, מי, מה, כמה, היה מבין שזה לא רציני. לכן, הבעיה שלנו, להושיב ישיבה על קברו, אמרנו, נכון? זה ללמוד, להבין. ללמוד את הרב קוק, להבין אותו. תבין, בעיניי זה משימת הדור. עכשיו אני אגיד לכם למה. אני יודע בהחלט שיש ציונים דתיים רבים שלא מכירים, שמעו את הרב קוק, הם כולם שמעו את הרב קוק, לא לשמוע את הרב קוק, זה כבר בין מן המטמיעים, אבל לא מעסיק אותם, ולא מכירים את תורתו. הם ציונים דתיים, אוהבים את המדינה, הוא היה להם ביום עצמאות, וכו'. בסדר. יש גם יהודים דתיים שלא אכפת להם, זה עוד יותר, זה בכלל לא, אז זה לא מדבר. אלו שלא אכפת להם, זה לא חוכמה. מי שנשאר נאמן המדינה ואוהב את המדינה, אפילו שיש בה בעיות קשות רוחניות בגלל שלא אכפת לו, אז מה, זה לא חוכמה. זה כואב עליו יותר מאשר על המדינה. אבל יש אנשים יראי שמיים, רבים, אבל הם לא יודעים את זה. אז תגיד, מה אכפת לך? שאלה טובה. שתי תשובות בדבר. אחת, אם ישאלו אותם שאלות, יהיה להם קשה לענות. אבל היותר חשוב זה מה שכתוב כאן במספר 7, ופה אני קורא לכם איך הרב קוק ראה את התפקיד שלנו. כן, פשוט, זה איגרת מפורסמת למזרחי, הרב קוק כותב ככה. ציניות, אני אקרא את המשפטים הקצרים הללו, ציניות המעשית העיונית, הפוליטית והדיפלומטית בכל ענפיה, כמו שיצאו לנקוח על הפועל עד היום, כותב את זה בתף, שכחתי, תף ריש, עין, משהו כזה, עין א', באזור הזה, לפני הלכם בשנה הראשונה. יש בהם עניינים נשגבים, מנהלים, נקראים מהמעקה אבתינו הישראלית לתומכם. זה משפט חשוב מאוד. אנחנו תומכים בציונות ממעקה אבתינו הישראלית. אבל תפרו דעת עכשיו. אבל כל אלה אינם כי עם הגוף הציוני. ועל קוראים אנחנו מיד לזרוק את הנשמה בגבייה המחוטבת הזאת. שתראוה באמת ישמע. באופן שתרכוש, תדורות את הכוח המושך הגדול, שכל משכות כל האומה כולה, מגדולה מעד קטנה, מכל המפלגות, והשדרות, והסיעות, זה רגע, וזה שבועת מאוד מעניין, רב קוק אומר כאן דבר מדהים. חוץ בכל עניין של התוכן האלוקי החשוב, גם זה יכול לאחד את עם ישראל, רק זה. תראה, זאת האמת. אי אפשר לאחד ציבור מה שלא אמיתי. כל ניסיון להגיע לשלום הדעות. שלום הדעות אפשר לעשות ברמה, דיברת על זה בשבת שהייתי כאן קצת על הנושא הזה של הוויכוח בציבור. שלום הדעות בצד הנימוס, אפשר להגיד את זה ששקט עשייתי, אבל שלום אמיתי לא יהיה בין אנשים בלי לברר מה הם עושים, לאן הם הולכים, מה הם רוצים עצמם. הרב אומר, זו, רק הבנה הזאת היא באמת תחיית את כולם. אז הוא אומר ככה, אז הוא מסימון כותב ככה, ושתיתן לעולם, כן, שורה רביעית פה, את המושג שמקור הציונות הוא המקור הקדוש, אנחנו נותנו, כלומר, לא עד כל שעם שנוי בעולם. הולך לבקש בטוח מרודפיו לבדו, הוא להשיב תנועת עולמים זאת חיה. זה ההסבר ההרצליאני לציונות, עם סנוי מבקש מקלט בטוח. הם רצו תוגנדה גם בהתחלה. אלא, גוי קדוש, סגולת העמים, גורי יהודה, נאום מתרדמתו, ארוכה, הולך לבקש את נחלות. זה עם ישראל. עכשיו, מה התפקיד של המזרחי, שימו לב? ומה אתה? המזרחי צריך להכיר בגאון את גדולת תעודתו. הוא כותב שם במשך שדילגתי, כן. המזרחי, תבינו, קם בשביל לתת אופציה לאנשים דתיים להיות בציונות, זה הכל. מה זה אומר? לתת להם ייצוג, לדאוג לזכויותיהם, מטבחים קשרים לעובדים, שמירת שבת למי שרוצה. אבל הוא אומר, לא! לא ייתכן שזה הסיבה ששם הקים את המזרחי. ככה הוא כותב, כאילו שהוא הקים את זה בעצמו, הוא אומר להם למה שם הקים אותם. בסדר. לא ייתכן, הרב כותב, שרק כדי לתת איזושהי התארגנות טכנית לדתיים, השם הקים את העניין הזה. אלא, לתן לתנועה הגדולה הזאת רבת הצבעים, בדירת הפנים, בשאיפות את דחיפת חיה. היא רבת צבעים, היא אדירת רצונות ופעלים. דחיפת חיה היותר עצומה. להוציא את הציונות מקטנות של מפלגה בודדת, ציונוס, שמלאכה ביחס לומר, הוא סמוי מניין, זו הבנה של הרב קוק, לגדלות של תנועת חיים של הגוי כולו, ההולך בגאון לקראת עתידו הגדול, מופני השם אלוקיו. במזרחים כוח להיות בציונות מה שישראל בעמים, כוח של תסיסה תמידית, שנחדל את עבודתו וסגולת הפרייתו, ועשינו משפט הבא, לעולם יתבע תביעתו, והביע רמה תקוותו לניצחון מוחלט לשלם של דתו. זה דבר הזה. משפט הזה, מי שקורא את זה, שורף את הספר. מה זה? פנאט! מה אתה אומר, מה אתה צודק? כן, אני צודק. מה אתה אומר? תגיד שאתה צודק, אתה גם צודק. אז מה? מה זה? אני חושב, אדם מותר לחשוב שהוא צודק, רבותיי, זה לא עבירה. אם הוא מקשיב לכולם. אחרת זה לא נקרא, לא רוצים. כל אדם בעולם, לא קשור דווקא לפה, אני אומר עכשיו סתם, ברמה הפילוסופית, שקשוב לכל הדעות שיש סביבו, ושומע אותם, מבין אותם, ינתח אותם, הוא אומר, אני ככה חושב, כל הכבוד, מצוין. לא שכל הכבוד, אלא חובתו לדאוג להשפיע את דעתו. העולם שלנו לא היה מתקדם בכלל, עם אנשים שמאמינים במה שהם אומרים, טוב, זה דעתי, מה אני אגיד לכל? כן, תעשה את זה, תשפיע את זה, תוביל את זה, אתה מאמין בזה, לא? יש הרבה טעויות, והרבה הגזמות, זה לא משנה, העיקרון הוא אדישות עזבה. נלמוד בשבת בשיעור על הקנאות, מי שזוכר בשבת פנחס, עזבה, היא ערש העולם. והרב אומר כאן דבר נורא, אבל נעזור עכשיו את הפילוסופיה, ברמה ספציפית, המזרחי, צריך להביע תקוותו לניצחון מוחלט של דתו. זה תפקיד שלנו. כן. זה ישיבה על קברו. רב קוק ראה, לא, הוא לא דיבר כאן, אבל תבינו, הוא לא דיבר זה חבר'ה לישיבה. הוא כתב את זה לבוחרי ישיבה, כתב את זה לתנועה פוליטית. מזרחי זה תנועה פוליטית, זה ארגון פוליטי. פוליטי לפני המדינה, בסדר. הוא כותב להתארגנות הפוליטית הראשונה של הציבור הדתי-לאומי, מה שנקרא היום ציונות הדתית. לפני 100 שנה, כותב להם, יותר מ-100 שנה, אתם צריכים לעשות את זה, שזה באתם לעולם. מה עושים עם זה? זו השאלה הגדולה. מה עושים עם זה? השאלה הגדולה אם אנחנו עומדים בתפקיד הזה. נגיד לך עכשיו משפט אחד פוליטי, למרות שזה לא מכובד בבית המדרש, אבל בקיצור נמרץ. זה הוויכוח הגדול על מפלגה ציונית דתית. את כל הדיבורים, אז זה שאפשר ללכת עם הליכוד, וזה הכי טוב. שם יש אנשים טובים, נכון? ואחרים אמרו, אם אפשר בליכוד, אפשר גם עם כוח הלבן, ועם צהוב אדום, ועם מלאכתי ולא מלאכתי. כל אחד מצא, היום ברוך השם, שמתם לב, אין מפלגה בלי דתיים. לבות המשיח לא. כולם רוצים את הדתיים. זה נחמד, פתוח, פלודוריסטי, לפיד יש דתיים, בנט גנד יש דתיים. יש דתי, כולם יש דתי, אבל תעזבו אותם מה הם רוצים, להם יש שאיפות אלקטורליות, נטו, נקודה, זה מה שכל פוליטיקאי צריך לרצות. מה זה אומר לנו? ואני אומר זה, אני בעיניי כולל בזה את כל הדתיים של מפלגות אחרות גם כן. אז הרב דוקון אמר לי פעם, מה הם מחפשים בליכוד, הוא אומר לי פעם, מה הם רוצים שם? מה, באמת? לנו יש אידיאולוגיה מובחנת, רבותה. אין אף תנועה בעם ישראל של אידיאולוגיה מובחנת כמו שלנו. ההבדלים בין הליכוד לכחול לבן ולממלכתי, יכולים לזה תנועה ממלכתית, קטנים מה הוויכוח שלהם? חוץ מביבי לא ביבי, מה הוויכוח שלהם? האמת, עכשיו אין הסכם שלום, זה לא על הפרק, מה? ולנו יש אידיאולוגיה שהיא לא בליכוד, הליכוד זה לא אנחנו. תנועה נחמדה, אנשים טובים, מסורתיים, פחות מסורתיים, וכל אחד. דוגמה קטנה, אמרתי זה גם בשבת, אני חושב, כן. אחד הנושאים שמטרידים אותנו זה נושא הלהט"בי. בליכוד יש חבר כנסת בכיר שהוא בעצמו כזה, בסדר, לא, זה החיים שלו. לכן, אבל תעזבו את הקטע הזה. זה מה שהרב כותב לפני למעלה מ-100 שנה, שהמזרחי צריך להיות תנועה שתייצג את זה. את הראייה הזאת של הציונות, של הערך האלוקי של עכשיו, נכון, יש ויכוחים בבתי המדרש, על המון דברים. אני הקטן חושב כמו רבים וטובים גם כן, שעם כל ההבדלים, יש רובם ככולם של הציונות הדתית חושבים בנושא הזה, לא דווקא גאולה, מדינה יהודית, תורה מהשמיים, עם ישראל, היסטוריה ישראלית, יהוד ישראלי, אמונה בגאולה, זהו. ולהוביל את זה במדינה זה תפקיד שלנו. כך שזה ישיבה על קברו. ישיבה על קברו של הרב קוק, העיקרית, שצריכים לעשות אותה לא רק בג' אלול, אלא כל השנה כולה וכל השנים כולם, ואני אומר, לא עושים את זה מספיק. זה העניין הזה. אני רוצה, אבל לפני שנעבור כאן לסיום כמה, שתי ציטוטים נוספים, שאומרים, אם הרב קוק צדק, אז למה זה לא מצליח? כן, מכירים את השאלה הזאת? כבר 70 שנה זה לא הולך. כמה 70 ו... כמה אנחנו עכשיו? 74 היה. רבותיי, תשובה, בסדר? מי שרוצה לתשובה, תשובה יקרא ספר שופטים. בסדר? זה תשובה מדהימה. למה תשובה מדהימה? עם ישראל לפני הכניסה לארץ, מה המצב שלהם? תסתכלו בתורה. בערבות מואב, כל עם ישראל, משה רבינו בראשם, יהושע ממשיכו. הורים יתומים, כהנים, לוויים, ישראלים, עמוד ענן, עמוד אש, מקנה המקדש, הכל, פיקס. בדור הזה מה היה מגיע? סוציולוג מצוי. לעבוד מואב. שואל אותו, מה יקרה עכשיו? הוא שומע קצת מה אנחנו רוצים לעשות בעולם הזה. הוא אנחנו עם ישראל, יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה, הולכים להיכנס לארץ, הולכים מקדש, להביא מלך המשיח. וואלה, יופי. כמה זמן? פידתי. ייכנסו לארץ, 7 שנים כיבוש, 7 חילוק, כתוב בגמרא. קצת התארגנות, 40 שנה, 50 שנה משיח. למה לא? למה לא? למה לא? אין הסבר, למה לא? למה לא? זה היה ככה, כן, חבר'ה? 40 שנה, עוד 300.5. 350 שנה, ספר שופטים הזכרתי קודם, נכון? 350 שנה עם ישראל מדרדר בצורה מטורפת. מטורפת. אי אפשר להבין את זה. למה? 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 התשובה נמצאת בחז"ל. כרגיל, תורה שבעל פה. ילגש בגבע, הזכרתי זה קודם, שזה היה האירוע האחרון, הזוועתי, אתם יודעים רבותיי, כן, הייתי כתב מישהו היום, אמר, על הכיתוב, השיסוע בעם ישראל, אני אומר תמיד, אנחנו מבחינת אחדות, מצב הכי טוב מאז יציאת מצרים. כן, יכול לבדוק את זה איתכם, כל ההיסטוריה. הכי טוב. מצב שעם ישראל כולו מקבל על עצמו שלטון אחד, מתווכחים, צועקים, מקללים, וכל אחד עובר לפי אשר רוח השם אשר עליו הטובה. אבל חיים. מדינה, משאלה שהוא מוציא אנשים למלחמה, שלחת אנשים להרג, וכולם מקבלים את זה. איזה דבר הזה? מה, כולם צועקים, איזה שסה, שסה, קטע, קטע, אלא אחרי זה. תרגעו קצת, חבר'ה, קצת תלמדו היסטוריה, קצת, 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 לא הרבה, קצת. בית ראשון, זה מקרו מה קרה. שופטים אמרתי, בית שני, בית שני. ובגלות, חסידים מתקדמים, שמעתם? כן, הרי מה זה המאסר של האדמו"ר הזקן? זה סזון הראשון. לא, סזון הראשון אמרתי שבט יהודה בתנ"ך. סזון השני. יהודים מסרו אדם לגויים, תדעי מה זה? לקחת רבי גדול, מסור אותו לגויים. מה חשבו שיתו לו סוכריות לרבי הזה? אלה שמסרו אותו רצו שיתו לו סוכריות, אתם חושבים? הם עשו אותו מה שהם יודעים לעשות. הם יודעים לעשות דברים לא נעימים. נחזור לכאן. עכשיו אני חוזר לשאלה למה. ואילו איש בגבעה, זה מלחמת, זה קשה. זה קשה, זה 70,000 הרוגים. מלחמת אחים, לא שצועקים חמור בכנסת, כולם נבלים. לא, 70,000 הרוגים. ושם מלחמת בלגש בגבעה, תבינו, הביאה לחזל שאלה אמונית קשה ביותר. והיא למה? מה היה שם על פניו? מאוד פשוט. בלגש, אנשי הגבעת בנימין עשו מעשה זוועה, חוליגניות זוועתית, והעם ישראל נבהל בדרך פלא. אחרי 300 שנה פתאום מתכנסים, 400,000 אנשים מתכנסים כאשר גדעון הביא 30,000 סך הכל. 400,000 אנשים מתכנסים, וואלה, אי אפשר לשתוק. משלח את בנימין, בקשה צנועה, תמסרו לנו את הפושעים. מה יותר פשוט מזה? בנימין, לא רוצה. שוגע. אתה לא רוצה? נלחם איתך. תלחם. מלחמה בין 400,000 אנשים ל-30,000. פי יותר מפי 10. תחשבו מותי. 400,000 לוחמים צודקים מול 30,000 טועים. מי אמור לנצח את הגדולים? הגדולים, לא? יומיים ראשונים הם לא מנצחים. אתם כתבו שם בספר. הם באים ובוכים. ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? מה נעשה? בוכים. מה נעשה השם? מה נעשה? תצאו עוד פעם. עוד פעם מתים. מה אתה רוצה בחיים שלנו? מה אתה רוצה שנעשה? לא יודעים מה לעשות. אז למה? אומר המדרש, פיקט רבי אליעזר, ואם תאמר אותם 70,000 שנהרגו בגבעת בנימין, למה נהרגו? אומר המדרש, תשובה נוראית. היה להם לזקנים שהניח משה וישוע אחריו, לחגור חגורות של ברזל במותניהם, ולהפשיל הרכבותיהם, בגדי נמד המרכבותיהם, ולעבור בכל הארץ. יום לבית אל, יום לשילו, יום לחברון, למען ילמדו דעת השם ויתגדל שמו בכל הארץ. והם לא עשו כן. באו לארץ, הלך איש לקרמו, איש לתנתו, שלא לבות את התורה. עד כאן המדרש. מה המדרש הזה? השם פרה מאיתנו חוב של 350 שנה. נכון שעכשיו בנימין לא בסדר, אבל כל עם ישראל לא בסדר. עם ישראל הגיע לזה כי הוא לא הבין מה גדולה המשימה של בניין ומה השם בארצו. הוא רשם מה הבעיה, נכנסים לארץ, יאללה, הכל בסדר. לא, לא. צריכים להשקיע בזה. הרי המרגלים לא סתם פחדו להיכנס לארץ. פחדו מזה, מה להיכנס לארץ, חקלאות, עשייה, לא. אני אוכל את המן ונבוא, נלמד תורה. ולכן, פילגש בגבעה שחותם את ספר שופטים כאשר יש מחלוקת מתי זה היה בדיוק, בסדר עולם זה היה יותר מוקדם, לא חשוב, זה כתוב בתנ"ך, בסוף הספר זה מה שחשוב, הייתה חשבון אלוקי על אי הבנה הזאת. עכשיו תבינו. נכנסו לארץ אז עם משה רבינו בראשם, יהושע תלמידו, מורים ותומים, כל מה שמעתי, ולקח את זה 300 שנה, היום אנחנו, איך הגענו עכשיו? איזה להשוואה. אנשים עייפים, מדולדלים, כל קצוות תבל, נאספו לכאן, אחרי גלות ארוכה, אחרי משבר רוחני של ההשכלה, לא מצליחים עדיין להתארגן, וואלה, 70 שנה, המון זמן, אה? מה המון זמן, חבר'ה? זאת לא התחלה אפילו, מה אתם רוצים? זה אפילו לא התחלה של ההתחלה. מה אנחנו מתרגשים? זה משימה קשה. משימה של בניין עם ישראל, היא קשה, היא עמוקה, היא מורכבת. ואמרתי, כל שכן שהיא קוראת, כמו שכתב על זה רבינו בספר, בספרים שלו. ולכן רק הדרך של להסביר לעצמנו, שאמרנו כאן בהתחלה, כפי שיבינו את כל השם הדובר מתוכם, כן, תגלה את האורות כי השם למטרתם. רק בירורים תורניים גדולים מאוד על עצם סגולת ישראל וגאולת ישראל ומשמעות הגאולה וכניסה לארץ והקמת אומה ועם ישראל, זה מה שיכול לעשות את העבודה. זה הישיבה על קירו. זה מה שעלינו להגיד לעצמנו כל ג' אלול לפחות וכל יום גם כן. שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, כמו שכתב הרב קוק, ליגרת, הוא כותב את זה. תקראו אחר כך במשך מה שלא נקרא כבר עכשיו את ה... אומר את זה אחר כך בוועידת המזרחי בתא פריס צדיק דלת, 20 שנה יותר מאוחר, יותר. הרב צידוק כותב אותו דבר. כן, מי שיודע, זה המשג הזה בסוף סוטה, צדיקים שינה מאמינים, כן? מי בז ליום קטנות, אומר הנביא זכריה, מתרגם את הגמרא, מי גרם לצדיקים שהתבזבז שולחנם לעתיד לבוא, קטנות שהייתה בהם שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. הרב קוק מסביר, הרב יהודה הסביר בשיחות שלו המון פעמים, שצדיקים אינם טורחים להבין הנהגת השם, הם לא מאמינים בהשם, הם אנשים צדיקים, הם צדיקים, אבל הם לא מבינים, הם לא לומדים, הם לא יודעים, הם לא מבינים, ולכן מישהו צריך לעשות את העבודה. הלוואי כולם, אני אומר בעיניי, אם אנחנו נהיה אוטופים, ככה נשתולל, אוטופיה גמורה, הדרך הכי קצרה להגיע לתיקון עם ישראל, עולם התורה כולו עושה תיקון למה שהוא לא עשה לפני 100 שנה. שהרב אדלשטיין, שליטה, שבגד 120, מכנס את כל גדולה בתורה, חבר'ה, ממחר קורסים ברב קוק בכל הישיבות. אוטופיה. זה, תאמינו לי, זה יכול להיות תיקון עצום. כי עולם התורה יבין מה התורה אומרת על זה. לא מהבטן, מהראש, מהתורה, מהמקורות. וזה מה שהרב רצה. זה מה שאמר לרדב"ז לפני 100 שנה. בוא איתי. כותב שם המשך. בוא איתי. תלך איתי. זה לא רצה בכלל לרוב. לא רצו. למה לא? מעשה שטן לא יודע. אנשים טובים, צדיקים, לא רצו. לכן אנחנו, בסייעתא דשמיא, זכינו, לא בגלל עצמנו, להיוולד בבתים כאלו, ללמוד בישיבות כאלו, ולהגיע לישיבה הזאת, היקרה. אנחנו צריכים להתחיל לעשות את העבודה. כל אחד שיכול, לפי כוחותיו, הבנותיו, ישיבה על קברו. זה הישיבה, להקים ישיבות, בכל מקום הרב אבנרי, נכון? הקמנו ברוך השם ישיבות בכל מקום, השתבח שם אבנרי, אפילו לא האמין עד איפה זה יגיע השיר שלו, לא האמין. ברוך השם, נוף הגליל, ישיבה, אבנרי לא חשב על זה. אבל עכשיו, הישיבות הללו צריכים ללמוד תורה, הרבה הרבה תורה. גמרא ופוסקים ומוסר, הכל, הלכה. ויחד עם זה, לבנות השקפת עולם שתיתן מענה לכל המצב המסובך הזה, וכל מי שפועל עם כלא, קראנו בשיעור הקודם, ייטול שכרו. אנחנו מקווים בעזרת השם שנתחזק ונעמיק ונלמד ונבין, אני מחייב עוד משפט אחרון, להבין, אל תעשו לעצמכם הלכה בשום דבר. גם לא בגמרא, נכון? יש אומנם בדיחה על אחד שרצה ללמוד גמרא, לא רצה ללמוד בלי להבין. אמר לחבר שלו, לומדים גמרא, לא מתקדמים בלי להבין, נכון? פתחו בבא קמא. ארבע אבות נזקים. ארבע אבות. שלושה אבות מזר לארבע. אז זה טיפש. אבל ללמוד בלי להבין זה צחוק. ככה זה כל דבר. זה ככה זה גמרא, מוסר, הלכה, וגם הרב קוק. אל תעשו לרב קוק כתובות, בסדר. אמונת חכמים. הוא אמר, מה נתווכח איתו? לא, תעזבו, זה לא יעזור לכם. תנסו להבין. אני אומר, כל דבר. זה גם הר"ן, זה גם כוזרי, זה גם חסידות, כל דבר. זאת אומרת, רב צדוק, מה שלומדים, צריכים להבין. שאני מבין, הראש שלי מסתדר עם זה. זה מסתדר לי, בהבנות, בהסתכלות, בכל הידיעות שלי. ואם לא שואלים, לומדים עוד פעם, לומדים עוד פעם, עד שמבינים. אבל אנחנו עוסקים עכשיו בישיבת על קברו של הרב קוק. אז גם את התורה הגדולה הזאת, ללמוד בעומק, ברוחב, יהיו לנו הרבה כאלו חבר'ה, תלמידי חכמים, רבנים, בעזרת השם, לאט לאט נתקדם בעזרת השם. אמן ואמן. תודה רבה, חבר'ה, תהיו בריאים.